ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורות הרחבות, שורה שלישית בשורות הרחבות, אפשר גם לספור 11 שורות מלמטה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו ליישב סתירה ברב הונא בנושא אלמנה. היא טעונה ברכה, ברכת חתנים, היא לא. הביטוי ברכת חתנים מוכר לנו כשבע ברכות. אנחנו נפנה כעת לגמרא. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה, כלומר ברכת חתנים. ומי אמר רב הונא, אחי ואמר רב הונא, אלמנה אינה טעונה ברכה, בדיוק ההפך ממה שנאמר מקודם בשמו של רב הונא, לא קשה. כאן, בבחור שנשא אלמנה, אז אומרים שטעון ברכה. כאן, באלמון שנשא אלמנה, לא בחור אלא אלמון שנשא אלמנה, אז לא טעון ברכה. שאלה, ואלמון שנשא אלמנה לא, ומה אתה אומר? שלא טעון ברכה? ואמר רב נחמן, אמר לי הונא בר נתן, תנא, הוא מביא מקור תנאי, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר, בהקשר לרות ובועז במגילת רות, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו. ובועז אלמון שנשא אלמנה הווה. אז אנחנו רואים שגם במקרה כזה יש ברכת חתנים. הגמרא משיבה, מאי אינה תונה ברכה דאמר רב הונא. הוא אמר בנושא של אלמון שנשא אלמנה שלא טעון ברכה, מה הכוונה? אינה תונה ברכה כל שבעה, אבל יום אחד תונה ברכה. אלא, הדתניא, שקדו חכמים על תקנת בנו ישראל, שיהיה שמח עמה שלושה ימים. עכשיו אנחנו רוצים לדעת, מה זה השלושה ימים? למי זה? אלו, איזו בנו ישראל? במאי. היא בבחור, האמרת שבעה, לא שלושה ימים. היא באלמון, האמרת יום אחד. אז איפה השלושה ימים? הגמרא עונה, ואנחנו סימנו פה אחד, היא בית אימה, וגם בשורה הבאה, ספר שתיים, היא בית אימה. אז תשובה הראשונה, היא בית אימה, באלמון, כלומר, ואלמנה, יום אחד לברכה, ושלושה לשמחה. אז בזה אנחנו מסבירים, מה זה השלוש ימים? זה לשמחה, אבל כמה ימים אומרים ברכת חתנים? יום אחד. והיא בית אימה, בבחור, מדובר בבחור, שבעה לברכה, הבחור ואלמנה, שבעה לברכה, ושלושה לשמחה. שוב פעם, אנחנו שומרים על השלושה לשמחה כמו שכתוב במקור, לכן אנחנו הבלטנו את ה... את המילים האלו פעמיים במעוין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' מיטיבי. אני רק רוצה לציין שיש פה בעמוד ב' שני תוספותים שהם לא במקומם, אלא הם שייכים לעמוד א'. דיבור מתחיל באמצע עמוד והבועז, והתוספות באלמנה שנישאת לבחור, ושם התוספות כתב, כיוון שאין שניהם אלמונים יש לברך כל שבעה. זה האי בית אימה השני שלגבי ברכה, זה באמת שבעה, כי זה מדובר בבחור, למרות שהוא נשא אלמנה, ושלושה שכתוב במקור זה לעניין שמחה. כפי שאמרנו, אנחנו בעמוד ב' מטבעי מברכים לבטולה שבעה ולאלמנה יום אחד. מה אליו אפילו אלמנה שנישאת לבחור? וזה שונה ממה שאמרנו לעיל, שכשמדובר בבחור שבעה, אז כאן כתוב לאלמנה יום אחד. לא, לאלמון. יום אחד זה אלמנה לאלמון. זה מביא אותנו להקשות קושיה. אבל לבחור מי? אלמנה לבחור, לפי מה שנאמר עכשיו, שבעה. אי אחי, המקור הזה שבאמת הזכיר שבעה, אבל לא הזכיר שבעה בהקשר לאלמנה, אבל אתה עכשיו אומר שגם בהקשר לאלמנה יש שבעה לברכה, אז הגמור שואלת, יחי ליטני, היה צריך לכתוב כך, מברכין לבטולה שבעה ולאלמנה שנישאת לבחור שבעה ולאלמנה שנישאת לאלמון כמובן יום אחד. אז למה המקור הזה לא מכניס את את הדוגמה השנייה של שבעה ימים לברכה, דהיינו הדוגמה של אלמנה שנישאת לבחור? הגמרא עונה, באמת שאלמנה שנישאת לבחור באמת שבעה, אבל למה זה לא מוזכר? מילתא דפסיקתא קטני, המקור הזה הזכיר דברים שהם חד משמעיים, דלקה בתולה דבצר משבעה. אין מצב של בתולה שנישאת שיהיה פחות משבעה ימי ברכה, ולקה אלמנה דבצרה מיום אחד, ואין מציאות של אלמנה שנישאת שיהיה פחות מיום אחד. לפני שנתקדם בגמרא, בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, ציינו קודם פס כפול, ואנחנו נראה את זה בשורות הבאות, המילה שנאמר, ובעוד שתי שורות אחר כך מאחה. מה אלו? פסוקים דמיהם לומדים שברכת חתנים בעשרה. אחד, רב נחמן, שתיים, רבי אבור. בעוד כמה שורות הוא נראה מעוינים. ההדגשה או הפלטה זה השמות רב נחמן ואחר כך רבי אבור. מה כל אחד דורש מפסוקו של השני? עכשיו הגמרא, גופה. אמר רב נחמן, זה ראינו בעמוד א', אמר לי הונה בר נתן, תנה, מניין לברכת חתנים בעשרה? כמו עשרה אנשים צריכים להיות נוכחים כדי להגיד אותם ברכות, שנאמר, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. זה עם בועז ורות. ורבי אבאו אמר מהכה, במקהלות ברוך הוא אלוקים השם ממקור ישראל. המילה מקהלות מתייחס לעשרה, ורשי מביא את המקור שממנו יודעים את זה. ורשי בשורה שנייה, במקהלות ברוך הוא אלוקים השם ממקור ישראל, על ברכת מקור. מקור זה כמו הזיווג שבא לידי הולדה, שזה דרך הרחם, שזה המקור. צריך קהל. אנחנו חוזרים לגמרא, ורב נחמן באי קרא דרבי אבור, כלומר הפסוק שהוא הביא במקהלות ברוך הוא אלוקים, מי דרש ומה רב נחמן לומד מאותו פסוק? תשובה, מבעלי לחידתניה, הוא צריך את זה לדבר הבא. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימן, זה מזכיר את המילה מקור, אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברוך הוא אלוקים השם ממקור ישראל. וכמובן אנחנו מתייחסים לזמן קריאת ים סוף, גם העוברים השתתפו בשירה. ואידך רבי יבור, הרי הוא למד 10-7 ברכות לברכת חתנים, אז מה הוא עונה לדבר הזה? אם כן, אם הפסוק מיועד לעניין שירת העוברים, למקרא מבטן, מי ממקור, על עסקי מקור, דהיינו ענייני נישואין. ורבי יבור, בהיקרא דרב נחמן, שרב נחמן הביא מבועז ורות, הפסוק ויקח 10 אנשים וכו', מה רבי יבור לומד מזה? מהי דריש בי? תשובה, ההוא מבי אלי, הפסוק ששם בועז היה זקוק לאסוף 10 אנשים, זה כדי לדרוש בפניהם, מבי אלי למדרש, לדרוש בפניהם למה רות מותרת, הרי היא באה מהאומה שנקראת מואב. אז יש דרשה, המוני ולא המונית, התורה שמזהירה שלא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, הדגש הוא על המגדר, המוני ולא המונית, האיסור הוא על הזכרים, מואבי ולא מואבית, ועל סמך זה רות שהייתה מואביה מותרת. דאי סקא דאיתך לברכה, אם כמו שרב נחמן חושב שהפסוק הזה לעניין ברכת חתנים, לא סגיה דלאו זקנים, ובפסוק כתוב ויקח 10 אנשים מזקני העיר, לא, מה, היה מוכרח להיות זקנים אם זה עניין של ברכת חתנים? אז מזה שכתוב זקנים, רבי יבור מבין שהוא לשם דרשה הלכתית, מואבי ולא מואבית. וידך רב נחמן, מה הוא עונה? אי סקא דאיתך למדרש, אם כל המטרה זה לדרוש שההלכה הזאת שמואבי ולא מואבית, לא סגיה דלאו 10, מה צריך דווקא 10 בשביל זה? רבי יבור עונה, אין, כן צריכים 10 בשביל זה, לפרסומי מילתא, וכדם עלי שמואל רב חנה בגדתא, רב חנה מהעיר בגדד, פוק והייתי לי בי 10, ואם הלך בנפיו, ואז אני אגיד בפניכם, הלכה, המזכה לעובר, קנה. זה בעניין קניינים, והיה צורך לפרסם את ההלכה הזאת, שמזכה לעובר קנה, אבל הגמרא עצמה חולקת והלכתה מזכה לעובר לא קנה. אם תשאלו מה זה מזכה לעובר, יש אישה בהיריון ויש לי איזו פריט ואני רוצה שהעובר יקנה, אני לא יכול לערוך קניין עם העובר, אז אני קורא לאדם אחר ואני אומר, קח את זה עבור העובר. זה נקרא מזכה לעובר. האם זה נהיה הנכס של העובר, הפריט של העובר? אז לפי הדעה הראשונה, דעתו של שמואל, זה עובד, והגמרא עצמה אבל דוחה את זה. אז בסופו של דבר, מה המקור לברכת חתנים שצריך 10 אנשים? אז כל אחד, יואב נחמן הביא מקור לכך ורבי יבור הביא מקור לכך. הנושא שמופיע כעת בשוליים, איפה מברכים? אחד, ברכת חתנים, שתיים, ברכת אירוסין. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, כשנכנס לחופת נישואין. רבי דו אומר, אף בבית האירוסין מברכים אותה, כשהוא מקדש אותה, שזה יכול להיות, כשמדובר בבתולה, זה יכול להיות שנה קודם לכן. אף, עוד פעם, רבי יהודה אומר שגם בבית האירוסין מברכים כל ברכת החתנים, כל 7 ברכות. אמר אביי, מה שרבי יהודה אומר שאפשר לברך ברכת חתנים בבית האירוסין, זה באזור של יהודה. בארץ ישראל יש אזורים, למשל יש יהודה חלק הדרומי, גליל חלק הצפוני, והבאי מסביר הוא ביהודה שנו. למה? מפני שמתייחד אימה. היה להם נוהג שאחרי האירוסין היו משאירים את החתן והכלה, למרות שהם לא נכנסו לחופה עדיין, הם היו נותנים להם להתייחד בייחוד. ורשי כותב שמתייחד אימה באירוסין כדי שיהיה ליבו גס בה, שיגביר את התשוקה שלו כלפיה, כדלקמן. לפי כך מברכים ברכת חתנים מתחילה, דתניא מסכת קלה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. וצריכים להוסיף פה שמאחר שהיו מתייחדים ככה, אז היה חשש שהוא יבוא עליה, ואם אין הברכות שמקדימים זה נחשב בעיה. זה מה שרשי אומר, שקלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אז אם הברכה זה סוג של מתיר אותה, אני לא רוצה להתחייב על כך שזה מותר במלוא המובן, אבל בוודאי אם הוא יבוא עליה בלי ברכה זה חמור. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. תניא אידך, מברכים ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין, שהוא מקדש אותה. ברכת אירוסין, מה היא מברך? שאנחנו עכשיו נברר מה הנוסח הברכות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים שימוש בצורת פפיון, וכאן אנחנו הדגשנו מהי מברך, נוסח ברכת אירוסין ואחר כך ברכת חתנים. אנחנו במסגרת השיעור שלנו נסתפק בברכה ברכת אירוסין הדוגמה הראשונה, וברכת החתנים נשאיר לשיעור הבא. אז בינתיים מהי מברך? רבין בר רב עדה ורבה בר רב עדה תרוויו משמי דרב יהודה אמרי, והנה הנוסח: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. אז מבחינת מה שנאמר כעת זה סוף הברכה, אבל יש עוד דעה בנושא. רב אחא ברי דרב המסיים בה משמי דרב יהודה, תשימו לב איך שהבלטנו עם קפקוף את משמי דרב יהודה מקודם, וכאן זה פשוט דעה אחרת במה דעתו של רב יהודה. אז רב אחא אומר שרב יהודה עצמו היה סיומת לברכה. ומה הסיומת? מה החתימה? ברוך אתה השם מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. אז יש כאן שתי דעות, האם יש חתימה לברכת האירוסין או לא. מן דלא חתים מדידה והברכת פירות והברכת מצוות, שאנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, זהו, זה סיום הברכה, אין חתימה, אין איזו תוספת. אז כמו ברכת פירות, ברכת מצוות, גם פה זה אולי נעביר את זה כברכת מצווה, כי הרי הנוסח הוא אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, כמו אנחנו אומרים על נטילת לולב. כן, עוד פעם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, או לשמוע קול שופר, וזהו, אין חתימה. אז גם הברכה הזאת שאנחנו קוראים ברכת אירוסין, אין חתימה. ומאן דחתים, אבל הדעה השנייה שיש לו חתימה, מידי דהווה הקידושה. וכאן נפנה לרשי. מידי דהווה הקידושה, כיוון דבלשון קידושה אי. כקידוש היום חתמינן בה כי הטעם. עכשיו בקידוש היום חייב להיות חתימה, דבר היא חתמין משום דייש בה הפסק. כגון כי הוא יום תחילה למקראי קודש. זה תוספת שנמצא בתוך הקידוש, וממילא אפשר לומר שבקידוש יש שני עניינים, וזה מחייב חתימה, בניגוד לברכה שמכילה עניין אחד, אז אין צורך לחתימה. עכשיו זה לגבי קידוש שאנחנו אומרים בכל ליל שבת או בימים טובים, הוא חייב חתימה. ורשי מסביר פה שמאחר שהברכת אירוסין הוא מנוסח בלשון קדושה, אז זה דומה לקידוש היום, וגם פה לברכת האירוסין חייב חתימה. עד כאן שיעורנו להיום.